הרב חצין, הרב אבותיי, בואו יחד נתעמק לפרוט ראש השנה. מה מראש, התפילות האלה מכילות סתירות פנימיות רבות, לכאורה. מצד אחד, היום הרת עולם, היום ימין למשפט כל יצורי עולמים. ומאידך, תיקון בחודש שופר, כרכזת רביינים, כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. אם כל העולם כולו נידון היום, כולם עולים בני מרון, מדוע זה ים רק חוק ומשפט לישראל? מדוע יום על ראש השנה נקבע אך ורק לישראל? גויים לא מצווים בו, חייב לא יודעים את קיומו, מחויבים לדעת קיומו, ולנו אין גם חובה להזכיר להם. מדוע לא? זה הרי יום של כל העם כולו. לעמוד רפרוף על הסתירות שמלוות את התפילות כולן, מי חבר בסופו. נתחיל בתפילה הראשונה, זו תרבית. תפילה שחוזרת, הנוסחה שלה של הקדושה ורגע של הבקעה האמצעית, הנוסחה הזאת חוזרת ברוב התפילות, נכון כל התפילות, גם שחרית, גם מנחה, גם מוסף. ולכן, דרך שמחה ישראל, על ישראל עמיך, על עמיריך, ועסקונית עבודיך, מכונך, חלך, הכל אצלנו. ובכן, את פחדך, הכל מעשיך, ואתה הכל משבר, הכל המעשיך, הוא ולבוי. יעשו כולם בדרך. שמחה נראה הכל משבר. ואחר כך, עוד פעם חזר פנימה. ובכן, תן כבוד השם לעמיך, לביך, לראשיך, לביך, לשיחיך. פסקה הבאה ניתנת לפרשנויות שונות. חן צדיקים ירו ישמחו, שרים יעלוזו, חזרים ונגידו, אפשר לייחס את זה לישראל, אם כי חסידים זה גם מונח בינלאומי, יש חסידי אומת העולם. זה לא משמעות היום של אותם גויים מיוחדים שבאמת חלפו נפשם לצי יהודים, עדיין שהם חסידי אומת העולם, והמונח חסיד אומת העולם זה לאו דווקא גוי של צי יהודי, כל גוי בעולם, שמקיים שאתה נוח, בצורה מסוימת, נקרא חסיד מות העולם. אבל ההמשך הוא, בכל הרישה כולה גז'ן תכלה, כי תעביר ממשל זדון מן הארץ. מה, הכוונה לממשלה של ארץ ישראל? זאת הכוונה, על הפנים, אנחנו עכשיו נכנסים לבחירות, מי ראש ממשלה, מי לא, ולקרוא ממשל זדון, אפשר להתווכח על ראש ממשלה. להגיד, זה ממשל זדון? אין ספק, אם זדון הכוונה היא איראן, ולמקומות אחרים. אבל כן על העולם. אחר כך לתפילה שהיא המרכזית של ראש השנה, תפילה נמצאית השביעית, שהסיומת שלה היא מלוך על כל כבודיך, נעשה כל הארץ מדי הרבה, אגב, כדאי לספור כדאי כל כמה פעמים. יש לו זמן לתפילה לספור כמה פעמים הכל נמצאת. וידע כל פעול, כן, בטח, ואין כל יצור. יאמר כל אשר שם פה. מי, מה יאמר כל אשר שם פה? כל. אלוקי ישראל. למה? לא יאמר כל אשר שם פה, שהשם מלך. למה זה אלוקי ישראל? מה זה הצמצום הזה? הרי זה עניין של כולם, אנחנו רוצים שכולם יעשו בדי ובדי אחד. והסיומת היא, מלך על כל הארץ, כדי שישראל יהיו איזה כבוד. לעמוד תקיעת שופר. הפרק שאנחנו חוזרים על שבע פעמים כל יום לפני תקיעת שופר, מכיל את הסתירות האלה גם תורה, כלומר, הסתירות לא באות בתפילה, הן מתחילות בספר תהילים. באותו פרק נ"ז שנבחר בצדק כפרק של הכנה לקראת תקיעת שופר, כל עמים תיקוחיו. כאשר יהיו מרמך על כל הארץ. המשך, כאן צריך לעמוד על המשפט הזה, ידבר עמים תחתינו. לפני שנמשיך על יוצאים לתפיסה מוטעת. מה זה הסבר? הדברה. כל מי שהזמין גם חברת הדברה לרסס את הג'וקים שלו, יודע מה זה הדברה. האם זאת הכוונה, זאת המשמעות? אומרים זה 14 פעם, שהפעמים ראשון, זה יום שני. למה זה קורה ידיד? אני מחכן את זה בגץ, נגד בתי הכנסת. איך כאן מסיתים ומדיחים, ומורים התלהבות, 14 פעם, בהכשר הרבנות. תדבר תחתינו. אז בקיצור, מי שיעשה את זה, הוא גוב המארץ. פשוט, העברית המודרנית, לא יותר הרבה שיבושים. ההדברה היא מינוח חדש, רק בדורות האחרונים. באמת, הלקוח משום מדבר, מדבר שממה, מקום שעושים אותו שומם, מקום שהורסים, הורגים, מחסדים. בעברית עתיקה, מקורית, משום תנ"ך, משום חז"ל, המילה הדבר לא נמצאת, יש מושג אחר. דלי דברה שיש בה, דבר אחד הדור, נסתנו לדור. או בדף היומי של מחר, פוק חזי מה ימה, דבר. היינו ללכת לראות מה שהם נוהג. בחזר מסכת מכות, אפילו אומרים את זה, אין כאן להדברה חלילה, אלא להנהגה. דבר זה מנהיג. ובמדבר, בארץ ישראל, המדבר שלנו, הוא לא כל כך שומם כמו שהוא נראה באמת בעונה כזאת. בעונות אחרות של השנה, בסוף החורף, הוא ירוק, והדבר הרואה, מוליך את הצון מנווה לנווה, ויודע איך להכיל אותו, וכן, מדבר זה לא בהכרח שממה מוחלטת, הנהגה. אם כי גבוה שלה, אם רוצים שכל אינו תיקוגרף, זה שמה ההנהגה שלנו, שיעשו זה בעצמם, בצורה ישירה. ועדות על תחתינו. בהמשך הפרק, עוד פעם מראים את הסתירה. כי מלך כל הארץ אלוקים. מלך אלוהים על גויים. אחר כך ההמשך הוא, ידידי עמים נאספו כאן, באמת גם כן, ידידי עמים כל הגויים. אבל עם אלוהי אברהם. זה אברהם, פשוט זה יותר. אברהם הוא אבי האומה שלנו, אם כי במידה מסוימת גם אב המון גויים. אם יש שילוב מסוים. גם את השילוב הזה נראה הרבה פעמים בתפילות. יש את המלך דיאלקטי כזה. פנימי, חיצוני, או איפה חיצוני, פנימי, ואחר כך איזה סינתזה בין שני דברים. מצד המוסף. שלוש הברכות המרכזיות, זאת המוסף, הברכות המרכזיות של ראש השנה, מלכויות, זיכרונות, שופרות. והפתיחה שלהם, הפתיחה הראשונה זה עלינו שבח. אומנם כולם מכירים אותם יום יום, אבל המקור שלה זה ראש השנה. בראש השנה היא עברה לכל יום. מדוע? בגלל הרעיונות הגדולים, הנשגבים שיש בה. התיקון עולם חוצתה. אז עלינו שבח, אנחנו משבחים שלא עשם לי על עצמו, ולא עשם משהו דבר, שלא עשם גם כאלה. אנחנו מדברים על עצמנו באימות ובניגוד לאומות העולם. והסיומת היא, שהקטע הזה, ידעת היום של הדבריך, כאשר אלוהים שם עם הארץ, מתחת אין עוד. הוא האלוקים הבלעדי של כל העולם כולו. אגב, משפט דומה אמרה גויה, רחב. היא אמרה את זה. ומכאן המסורת שאומרת שתעלינו חבר יהושע, כיבוש הארץ. זאת אומרת, גויה אמרה את זה, משפט דומה, שבראשה היא ראתה כגויה את השם כמלך העולם כולו. לא רק למסע. ואחר כך, ועל כן נקבל, הפתיחה השנייה, תקן עולם חוץ עדיין, בכל מיני זדו משמירה, זאת אומרת, כל עצמא, כל, כי אחד הכל ברץ, הכל השון, וכל מחותיך. ואחר כך, פסקותו, השם לא חולם ועץ, זה גם כן משמע מלכות העולם כולו. והפסוק הבא, לא יביא את אבן יעקב, לא אמר ישראל, השם אחר אמו תורת מלך בו, אם שהוא מלך, בסביבה שעם, שבטי ישראל. והפסוק האחר כך, כי השם מלוכה העם של בגויים. השם עליו הוא דבש. עשו שם משכם, עשו פתחי עולם. גם הוא הכבוד, כל העולם. אחר כך, פסוק אחר, מלך ישראל וגואלו, של מצוות אני ראשון, יחרון. אז מלך ישראל, ואני ראשון יחרון, בלעדי אלוהים. אז תראה בתוך הפסוק עצמו. בלו בשביל להיות בו תריסיו. מה נענו בלעריסיו? שגם הם יהיו שותפים איתנו. וכאשר המלוכה, אגב הגויים, גם העשר. כאשר הם בכל הארץ. הפסוק האחרון, בתורה, שוב פעם, סינתזה. שמע ישראל, איננו, אבל השם אלוקינו, השם אחד. הכפילות כאן באה לומר, הוא השם אלוקינו, הוא יהיה השם אחד, זה העולם כולו. והסיומת הזה עשינו שלנו בתפילת הערבית. והברכה הבאה, אתה זוכר מה זה העולם. פות כל יצור כדי. אתה זוכר את כל מפעל. גם כל היצור לא יתחד ממקו. הכל כמו ידעי אופניך. כי תביא חוזי עיקרון לפגד כל רוח ונפש. זה ירד חיית מעשרה. נברא האדם הראשון. כל האנושות התחילה אז. כי חוק ישראל הוא משפט הרבה. ולמדינות בידה. זה כל כך אקטואלי השנה, המשפט הזה. עדים לפי ראש השנה. מי יודע מה צוכנת בתחובה השנה החדשה? איזו לחרב? וזה השלום. איזו לרעב? וזה לסובה. כך אקטואלי, כך הגבל. אבל כל המדינות, ובריאות לא יפקדו. מי לא נפקד גם הזה? כי זה כל היצור הלכה. הפסוקים, נוח בהתחלה. נוח בחלה יהודי. בהמשך, ימר, וישמע אלוקים את נקתם, וכל אלוקים בריתו, את אברהם שרד יעקב, שרדית ברית יעקב, הפסוקים הבאים, שום, לכאן לכאן, שהפסוק טרף נתן די ריאב, אז כבר בריתו, אפשר לי ריאב גם גוי. אבל בריתו, לא שואל שהיא ברית מהגויים. הפסוק אחרי זה, אז קודם בריתו, הפסוקים הבאים הם ממש כולם מופנים פנימה. זכרת החסד נוראיך בבנותיך, וזכרתי אני בריתי אותם מנוראי, והבן יקיר את יפריים, גם תוך עם ישראל, רק חלק עם ישראל. טוב, אין כמובן כמה, כמובן נרויה לא התכוון, שרק יפריים ולא יהודה, ואפילו יפריים, שעכשיו, שאז הוגלה, התפזר, והיה בן הסוער, יחסית לשבת יהודה. גם יפריים, לחומס קרנו, וחקה הקדה, שהייתה כולה פנימית. הרי אברהם הלך להקדה את נערה בשיר בחוץ. שהוא הולך לבוא עם החמור, ואני אמנה לך עד כה. הלך גם בהתחלה, אברהם הולך בהתחלה עם נערה, אבל ברגע הגדול, הקריטי, הוא השאיר את נערה עם החמור, הוא הולך רק עם יצחק. והסיום זה הקדת יצחק, זה הרוב, רק אנחנו. וזה גם הברכה הבאה. אתה נגלית על הנקודה, על קודשך הדברים. נכון? מעמד הסיני היה שלנו. ואתם תהיו מלכת כהנים, גוי קדוש. אתם סגולה מכל העמים. אבל גם כל העולם כולו חרי פניך. מה אוכל? בגללך מלכנו, על הר סיני, למד עמך את תורה מצוות. אז למה העולם חל? מה זה נוגע לעולם? השם רצה את התורה לישראל, אבל ישראל, מה זה נוגע לעולם? זה הפסוקים כולם ממעמד הר סיני, אם כי יהיה פסוקים אחרים גם כן. אבל אחרון של תהילים, אני אגיע אגב קוצו, אני אומר את השופר, כל הנשמה אתה להיה. מה זה כל זה מה? פשטות כל העולם כולו. והפסוקים הבאים, כל יושבי תבל, יושב נארץ, כנסו את הנסרים תראו, חיתקו השופר תשמעו. כלומר, השופר יישמע בעולם כולו. אז למה העולם לא מצוין לתקל השופר? למה השופר רק לנו? למה אשרי העם יתורה? למה רק אנחנו? פסוק הבא, תרשו לפרש אותו בשתי כיוונים. והביום ההוא, התעקל שופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור ודחים בית מצרים. השתחוו לשם הר הקודש בירושלים. פשטות, אני יודע, כל השירים, כל הכוונות, כמה שמוריות, זה עם ישראל. נידחים ועובדים, זה גלויות. קיבוץ גלויות שאנחנו זכים לראות בינינו, זכים לראות באמת, שמעת הפסוקים האלה, הנידחים והעובדים בארץ אשור, אם זה באתיופיה, אם זה ברוסיה. אבל הפסוק לא מדגיש דווקא את זה. אין סתירה לומר, זה לא סטייה מהפשט של הפסוק, אם נפרש אותו, שעובדים נידחים גם אנשים בעולם. אנשים שעובדים, נידחים, באמונתם, במצבם, וגם הם יזכו ישועה ויבואו לירושלים. זה לא סותר את רעיונות התנ״ך. שחרירו לירושלים. מי מי? ושם חזור שחרירו, זה נכון כאן כל הגויים. אני יודע שהפלט הפשוט הפסוק הוא ישראלי. אבל אם תראו פרשן שפרש זה בצורה אוניברסלית, הוא לא בכך טועה. בהמשך הוא השם צבאות אל נעליך, אל נעליהם, כי על עמך ישראל ושלומך. והסיומת היא, כך שואלים חירותינו, פיזורנו, פוצותינו, ורצים חברינם, שם דשך, שאת עולם. הפסוק האחרון מהתורה, התקיעת החצוצרות בית המקדש. והברכה, שומע כל תורת עמו ישראל. הסיכום פה ישראלי מובן. אבל הפתיחה שדברת על העולם כולו חל פניך, גם נעלם העולם כולו פה. אני אתכם מהסוף. כרמזנו זה בפסוק שבו עובדים לא צחשו, השתחלו לשם ברכות ירושלים, שאמרנו שאין מניעה מלפרט את הפסוק הזה כי הוא מכוון גם לעולם כולו, שאלה שיצאו, יוכלו, יגידו ירושלים. דבר שמתאים לפסוקים רבים בתנ״ך. נזכיר, הזכרנו את ישעיהו, היה בחית הימים, יהיה בית השם, אנחנו דור שערים, דור כל הגויים, כי מציאות אצל תורה דור השם בירושלים, חתיתו חרבות האמיתים, חתיתו מסברות, ועושה גוי גוי חרב, גוי מלחמה. כאן דובר על ירושלים כמרכז רוחני לעולם כולו. אז בחר בישעיהו, הוא קרא לנו גם עם אלה, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. זאת אומרת, ישעיהו לא המציא את הרעיון כמובן, זה דבר השם, ושלום המלך, תפילתו הגדולה מדבר על אנוכי מעזר רוקה, שיתפלל דרך המקום הזה. כלומר, ירושלים משמשת מרכז לתפילות, מצד אחד, לתפילות שעולות מכאן למעלה, של העולם כולו, ומרכז השראה של הדרכה תורנית, מוסרית, מירושלים לעולם כולו. מכאן גם לפואנטה. אני הולך ללמוד הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ח'. הזכרנו את חסידי מדע העולם. אמרנו שבעברית התקנית זה לא דווקא גוי שיצא יהודי, אלא כל גוי בעולם שמקיים שבע מצוות לנוח. דבר שבאמת היום נפוץ בעולם, אפשר להגיד שבאופן כללי, העקרונות ששבע מצוות לנוח כללי התקנו בעולם. איסור עבודה זרה, איסור רצח, איסור גניבה, איסור עבד מן החי, חברה שבה יש חוק ומשפט, בצדק, אלה עקרונות בסיסיים פשוטים שכל חברה אנושית. דילגתי על אחד הדברים, לא בכוונה, כי יש דוגמה של דבר שהעולם לא כך היום מקבל, לא תנאף, מחקו קצת. כל רומן וכל סופר וכל משורר וכל סרטן, חבר סרטים וכדומה, משבח ומהלל ומפאר כל בעל שבוגד אשתו ואת אישה שבוגד בעל. אני לא יודע למה זה מסר בממשלת ישראל שהלך למקומות כאלה, מה רע בכך? שיסלחו לי כל העיתונאים וכל השדרנים שחרפו וביטפו אותו. מה אתם עושים במכשירים שלכם? לא מפיצים את הרעיונות האלה. ברור, אני לא מזהים שר כזה. שר שבלילה נמצא מקום כזה, והיום אחרי זה החליט על שחרור מחבלים. הייתי סומך עליו. אבל מה אתם, העיתונאים, הסופרים, כל הקשקשנים, מה אתם דברים? מה אתם? מה העיתונות שלכם עושה? לא מפרסמת את זה? לא מפרנסת מזה? מכל התרבות, התרבות הזאת? שהורסת לך את כל חלקה טובה וחיי משפחה? אני מקווה שעד ראשונה עשו את כולם תשובה. לא בכדי העיתונות נמצאת במשבר, אני לא מצטער את זה. והעיתון מעריב דוגמה. עיתון מעריב אני חושב כעיתון היותר יציני, היותר ערכי. הייתי קונה אותו כל ערב שבת, והייתי תפרסם שם את פרסום נישואים. אבל העיתון התחיל להתחרות בעיתונים אחרים, והתחיל לדרדר. יום אחד אחד שאי אפשר לחזור אותו ליד הבית. בהתחלה גזרנו חלק אלוהים. אחד יש לי רדי, אתם גוזרים, זה אוי לרשע ולשכנו. בקיצור, החלטנו יום אחד, מפסיקים להביא אותנו. זה כבר לפני 30 שנה. והפסקתי לפרסם בעיתון. יום אחד נקבל מכתב מהעורך, למה את הפסקת לפרסם בעיתון את הפרסום נישואים? אמרתי, העיתון נידרדר חיה מוסרית, אני לא יכול לפרסם פרסום נישואים באותו עמוד, אם זה מישהי מרוטלת. איך אני אדבר על חיי משפחה כשאתה עושה ההפך? אני לא יכול באותו עמוד לעשות אותו דבר. אני, אתה מאשים אותם בחוסר מוסריות? אנחנו מוסרים יותר ממך. אמרת ביקוח עם מעריב, ומאז... אז נשלשים לך. מה? אז חבל לי שדווקא עיתון שהתחיל על רמה גבוהה, התדרדד חשב להתפרנס מתחרות מסוג זול כזה, ודאי. אני צופה משבר כל עיתון. הם חושבים להתפרנס מגירוי יצרים. זה בכלל הולך להם. יום אחד ייגמר. אני חושב שהאנושות היא לא טיפשה עד כדי כך. יום אחד יגיעו לשכל. אבל... אני מגיע לכאן לפוינט. הרמב״ם אומר ששתו מנוח של חסיד אומות העולם זה לא כשהוא קיים המצוות האלה מתוך שכלו והכרתו בלבד. לכן את הדוגמה הזאת, שאם סומכים רק על המוסר האנושי, והשכל האנושי, והמסבול האנושי, אפשר להגיע למצבים חמוריות. עם ישראל, על בשרו חווה, שאי אפשר לסמוך על מסבול האנושי. גם אם אלו, אנחנו עושים לסמוך שמישהו יגן עלינו, שמישהו ישחרר, מישהו יציל אותנו. אני לא חושב לשאול את המעשיות. אתה... שלא נשגה באשליות שמישהו יעזור לנו, ומישהו אכפת לו אם פה יקרה אסון או לא. דיבורים יפים ישנם, מליצות ישנם. וראינו בשרינו מה שהיה רק לפני 70 שנה. אומות נאורות שסייעו בצורה פסיבית, גם צורה אקטיבית. שווייץ החזירה פליטים חזרה לגרמניה, אנגליה שילחה חזרה. לא באנגליה, כאן לארץ ישראל. אמריקה הייתה מכסות בודדות. לא בוותיקן, שצהל, מה שקרה, שכל התפיסה הנוצרית מתגשמת עינה והנה עם ישראל הולך להתחסן. הרמב"ם אומר דבר ברור. מצוות האנוח הן הגיוניות, הן מובנות, הן מצפוניות. אבל מי שמביא אותה רק בגלל המצפון האנושי שלו, רק בשכל האנושי שלו, הוא חכם, אבל לא חסיד. חסיד אומות העולם זה רק מי שמקבל את שבת הנוח מכוח תורת משה. שיש מקור סמכות. שמקור הסמכות זה לא המצפון האנושי ולא השכל האנושי. וזה לא סותר, כמובן. על כל המצוות האלה הן הגיוניות, הן אנושיות, הומניות, מובנות בשכל האנושי. אבל כשמגיעים שאלות של שעות משבר וכדומה, וכל פיתויים וכדומה, השכל נשמע בין... זה היה שהייתי בקדואל שלו. מאבד את השכל הישר. אי אפשר לסמוך במוסר ובערכים מהשכל שלנו. חייבים שצריכה הדרכה מוסרית דרכית על אנושית, שהיא קובעת ערכים בצורה מעל השכל האנושי של האדם. זה לא נגד השכל, השכל מבין, מזדהה. אבל הוא צריך הכרה. אני חודר לא תנאב, עד לפני דור היה ברור בעולם כולו, שלא תנאב זה עבירה חמורה ביותר. קדושת המשפחה, נאמנות, זה דברים כך פשוטים, כך מוסכמים. היו, עד לפני הדור, פתאום המודה השתנתה. ואנשים יכולים להיות אחרת, והשכל הראשי אומר להם אחרת. בסדר, אני אומר, מי צריך משפחה? מי צריך מחויבות? מי צריך נאמנות? והרמב"ם אומר דברים ברורים. חסיד אומות העולם זה רק מי שקיים שם התורה נוח מתוך הכרה בתורת משה. נכון, התורה ניתנה בסיני לעמך, ולך ונתן לעמך ישראל. אבל העולם כולו חייב עליך, כי דרך עם ישראל, גם העולם חייב לקבל חלק, לא את כל התורה כולה. אגב, זה אין מניעה שגוי בצורה וולונטרית יקיים יותר מצוות. שם זאת זה הבסיס. עד כדי השם, שנה ברורה פוסק. שגוי שרוצה לשמור שבת, כדוי, הלכה אומרת שגוי שבת חייב איתה. אסור לגוי שמור שבת. אבל אם הוא רוצה לשמור שבת, מכוח הכרה שזה אמונה בבורא העולם, שבראת העולם שישה ימים, ואנחנו יושבים, יש כאן אמונה בבורא העולם, הוא עושה זה מתוך הכרה בבורא העולם, אומר המשנה ברורה, בדיבור הלכה עושים שין ד' שזה מותר לגוי לעשות את זה. אגב, המושג הזה יום מנוחה שבועי, מאיפה העולם המציא? זה לא כך סוציאלי, כך הומני. מאיפה? הרי בסין לא יודעים מה זה. זה רק בתוך את משה. אלא מה? חלק אחוז יום שישי, חלק יום ראשון, אבל העולם כולו קיבל את הרעיון הנפלא הזה דרכנו. רק בושה וחרפה שבישראל יש קניונים פתוחים שבת. אגב, במאמר מוסגר, אבל הציבור הולך לקנות בהם, יום חול. לא מה שעשו, אבל איזה פרצוף יש יהודי עם כיפה נכנס לקניון שמתפרנס לחילול שבת, הוא קונה שם יום ראשון. במקום שיש חנות במקום ששומרת שבת והיא מתחסדת והתחרות לא הוגנת. איפה המצפון שלנו? איפה האחריות שלנו? איפה שמירת שבת שלנו? רק לעשות קידוש בשבת. זה יכול להיות שקצוע גם יום ראשון. אתה יום ראשון תקנה במקום, תעודד שומרי שבת. תעודד נחי שבת. אל תעודד מחלל שבת. יש כל בעולם שאין קניון בשבת. רק בישראל צריך להיות קניון בשבת. אבל זה עבדות. 300,000 עבדים עובדים שם בשבת, כשהבוסים מבנים בים. עבדים שנאלצים לעבוד על כוחם, ככה זה פרנסה. סיפר לי בעל בית קפה בקניון כזה. אני רוצה לסגור בשבת. בעל הקניון מכריח אותי, אומר, אם לא תעבוד בשבת, אני לא אמשיך את הרישיון. שנדע מה מדובר פה. יש לנו מה ללמוד את עצמי ללמד לעולם. נכון, נושא משפחה. יש לנו מה ללמד את העולם. המצב הכלכלי. האם המדינה שבה הפער הכלכלי בין העשירים והעליונים ומן הגדולים בעולם, זאת דוגמה של עם ישראל לעולם? רק שני דורות היינו מדינה סוציאליסטית. אגב, לא סוציאליסטית. זה לא משמע תורה. כל שיטה יש במעלות החסרונות. תמצאו מכל שיטה את הדרך הנכונה. אבל היינו רק לפני שני דורות, היינו כאן מופת לעולם כולו בסוציאליזם. התורה ידוע היא לא סוציאליסטית, לא קפיטליסטית. 6 שנים תעבוד עזרה שדך, וקרבך שנה שביעית מתעשתה. יש יוזמה חופשית, יש מקום מכל אחד להיות בעלים, ליצור, ליזום, אבל יש גם גבולות וזה, יש זמן שאתה צריך לחלק את חוש חיים אחרים. העולם עדיין צריך וחייב, ואנחנו חייבים לכולנו, לתקן את העולם. לומר בראש השנה, פרקים הקדוש ברוך הוא, תקן חוץ ידיים, שואל אותנו, מה אתם עושים תקן את העולם חוץ ידיים? מה אתם תורמים? אתם רוצים שאני אעשה את זה? בכוח? אגב, נושא לפני עצמו, השם לא רוצה לפעול בכוח. הוא נותן בכלל חופשית אדם, נותן לו לאכול את עצמנו, לאכול את מה שאתם מעשה ידים. הוא רוצה שאנחנו נגיע לזה בצורה עצמאית, בהכרה. אנחנו מצפים שיהיה איזה כוח עליון שבת אחת יפוך את הכל. נכון, אנחנו מצפים שיהיה דבר כזה, אבל זו ציפייה לא נכונה. השם רוצה לעזור לנו, רוצה לתקן את העולם, אבל הוא שואל איך? לכן השם לא מצווה את העולם כולו עם הזיכרון. העולם שוכח. אתם יהודים, אתם מצוותם לזכור מאיפה באתם אתם הולכים. אתם היחידים שאני מצווה אתכם לזכור. דרככם העולם ידע. ואחרי שלכם, שנה חדשה מתחילה, ואתם תוקעים בשופר, נכון לעצמכם. אתם רוצים להמליך את השם עליכם, אבל תדעו את החיים שלכם. דרככם יהיה השם מלך העולם כולו. אבל רק על ידי הדוגמה האישית שלכם, על ידי הרמה הרוחנית שלכם, אם אתם תהיו ברמה כזאת, והשם ימלוך באמת, זה מה שאתם רוצים. אגב, כאן גם נקודה אחת הפוינטות. מלך זה לא דיקטטור, כלום זה הבנה היא לא בעברית נכונה. כשאומרים בעברית מלוכה, אז הקונוטציה היא מונרכיה, דיקטטורה, עריצות, ממשלה, זה רפובליקה, דמוקרטיה, עברית, עתיקה, זה הפוך. על הפסוק, המלוך תמלוך עלינו, אם נשות תמשול בנו, אומר בן עזרא כך, מה זה הכפילות? האחיר הוא יוסף. אם אתה חושב שבהסכמתנו תמלוך עלינו, לא במזור. אם אתה חושב על כוחנו, ודאי שלא ילך לך. המלוך זה בהסכמתנו, ומשות בעל כוחנו. מלוכה זה בהסכמה, ממשלה זה בכפייה. זה הפוך על הפוך בשביל. והקרא בשבישתי בקו גימן, מביא רואה את זה כך כולו. כי יש שם המלוכה, משה בגויים. אבל השם רוצה למלוך על העולם. נכון, יש מצבים שכדי למלוך ברצון, אתה מדבר, מדבר, והאוזניים לא קולטות. לפעמים, אין ברירה, אלא יש גם בממשלה, בכוח. שאין ברירה עושים את זה. אגב, זה קשור בחנה אחרת בפסוקים. לא כזה ויכוח שמסעיר את כולם בעולם כולו, מה יהיה, מה הדרך להפסיק את המרוץ האטומי בו, שהוא סכנה איומה בדוראים, שלא הולך יבש ליות, מה יקרה יש להם אטום? יש להם אטום? רבותיי, אני לא מסוגל לשאול בלילה מה המחשבה שיש לה, יהיה להם צטט אטום. אבל איך מונים את זה? כך או כך, ואני לא נכנס. אני רב, לא פוליטיקאי, שוברים דיפלומטיה, שוברים בצורה כזאת, רבותיי, זה שני פסוקים, שתי גרסאות בצורה ראשונה. וכל הרישה כולה, באשן תכלה, או כאשן תכלה. אם זה באשן, אשן 17 טונות פצצות, ועלית כולה באשן. או כאשן, אשן נמוג מאליו. דבר איתם, דיפלומטיה, זה ילך. יש את השלישית. נכון, שהיא לא כך פשוטה, היא איטית יותר. תיקון עולם חוץ עליו. שהעולם יהיה מתוקן, לא דיפלומטיה ולא כוח, אלא תיקון עולם חוץ עליו. אני יודע שזה לא כך ריאלי. אבל היהדות, את האמירה הזו אומרת כבר אלפי שנים, מי שהתעלם שהדברים החלחלו, פשטו, הובנו במידה מסוימת, ודאי רחוקה, עדיין יש לנו מה לעשות. לכן, כל הסתירות האלה לא, הן לא סתירות. אבל הציפיות שלנו, בתפילות שלנו, בבקשה שלנו, מלוך על כל המקודם בעודך. יאמר כל השם נשמע ובוא, השם ישראל לך. אני מוכן למלוך על העולם כולו, אבל דרככם, בהשפעתכם, בהשראתכם, בדוגמה אישית שלכם. מלך על כל הארץ, לקדש ישראל. אם עם ישראל מקדש, עם זה מתקדש, עם זה יום הזיכרון. אם עם ישראל זוכר מה זה היום הזה, מה המשמעות של תחילת השנה. מה המשמעות של מלוכה? מה הדברים? מה זה יזכור? אם מקדש, אז יהיה מלוכה עם כל עבודיך. וזה מתחיל כל אחד אצלו ב-400 הפרטיות שלו. אם כל אחד קצת יתקן את עצמו, ממילא הסביבה שלו מתוקנת, והסביבה במעגלים מעגלים, ואז כשמעגלים מעגלים את הכל יתרומם ברמה גבוהה יותר, העולם היא מתוקן. אז אני לא בטוח שזה יהיה ימנע את הפצצה האטומית לך מהר, אבל שזה ימנע בטווח החוק את כל האפשרויות המרושעות בעולם, כן. זה המשמעות של הפסוק, את הסתירה שלי בפסוקים בתהילים. יבחר את נחלתנו את גאון יעקב שירסלה. כאן בדיוק ההבדל בין נחלתנו לנחלת כל עם. לכל עם יש נחלה, כל עם יש ארץ. כל עם צריך מקום להתמקם ותקיים בו. עם ישראל לא שונה מכל עם בזה שיש לו גם כן מקום. הוא צריך מקום, הוא צריך מנוח כף רגלו, הוא צריך מסגרת גיאוגרפית, מקום של קרקע מתחת רגליו, שהוא יוכל להגיד, זה ביתי, כאן אני גר, כאן אני חי, כאן אני מתפרנס. אנחנו בני אדם כמו בני אדם מבחינה הזאת. אבל יש הבדל שיבחר את נחלתנו. בסיוט עם לא היה אברהם. בואו נחזור הפסוקים של אברהם אבינו. התחלת ההיסטוריה היהודית. יום השם אברהם, לך לך מארצך, ומולדתך בית אביך, אל הארץ אשר אראך. וישחק בגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אומר הרשב"ם שם, נברכו, לא משום ברכה, אלא משום הברכה. כמו גפן, שנוטעים אותה, מהזמורות שלה מבריחים באדמה, ומגפן אחת, אחר כך יוצא כרם שלם. השם בחר באברהם, הביא אותו אל האדמה הזאת, כדי שמכאן יתברכו ויוברכו כל שפחות האדמה. יבחר את נחלתנו, השם בחר את הנחלה הזאת, לא רק לשם מקום. גם זה צריך, אין ויכוח. פשיטה שהעם ישראל צריך מקום. אבל המקום שלנו הוא לא רק סתם מקום כמו מקום בעולם. יש לו משמעות מיוחדת. הוא נבחר למטרה מיוחדת. אגב, הוא נבחר מבחינה גיאוגרפית, המקום הכי בעייתי בעולם. הכי פחות גשם, הכי חם, הכי קר. קר, לא כל כך אחר. מקום שאין מחצבים, אין נפט, אין זהב, אין כסף, אין ברזל, אין נחושת. מה שכתוב בתורה, שאבני הברזל, אומר רמב"ן, זה אבנים חזקות ובני בתים טובים. לא יפתח ברזל. נחושת, יש קצת, בסדר. אבל אומר רמב"ן שם באותו מקום, כסף וזהב, התורה לא הבטיחה, שהתורה רצתה כאן רק קיום מינימלי. זה יותר הבטיחה. אנחנו על גבול המדבר. קצת גשם יש, יותר מדי לא. בגלל זה שנה אחת ככה, שנה אחת ככה, תוריד במעשה. הבחירה של המקום הזה נועדה במיוחד למטרה הזאת. היא המקום הכי גרוע בעולם, אבל גם לא הכי טוב בעולם. והמיקום שלו הכי בעייתי מבחינה גיאופוליטית. כדי שכאן אנחנו נדע מה שליחותנו, מה תפקידנו, מה אחריותנו. וכולם אומרים לדברים את הבדיחה הזאת, שבגלובוס אין מקום לשים את המילה ישראל, צריכים לכתוב את זה בתוך הים. יש כאלה שרוצים שזה יהיה שם. אבל יש כאן, אנחנו מקום קטן, עם קטן, מקום קטן. אם כי ארץ ישראל הגדולה היא באמת גדולה יותר, סך הכל, מקום היישוב של ארץ ישראל רובם מדבר. היישוב, המקום המיושב של ישראל הוא קטן, מהקטנים בעולם. כי גם המטרה שלו כאן היא למטרה הזאת. עם קטן, מקום קטן, המרכזי הוא כך, מוקד השראה והשפעה לעולם. זה אותם פסוקים שישעיהו, כמציון צאצאי תורה זה השם ירושלים. זה לא תוכן התפילה. התפילה היא באמת אוניברסלית. היא מצפה תיקון העולם כולו. אבל אומרת לזה, לעשות זה מעגלים, מעגלים. אם נכון, הראש של הלוי, ישראל באומות כלב באיברים. הלב הוא איבר קטן. קטן מאוד, יחסית לגוף. אבל האיבר הקטן הזה מחזיק את כל הגוף כולו. הוא מזרים דם וחמצן לגוף כולו. הוא מנקה את הגוף כולו. לא, הוא לא מנקה, אבל הוא המשאבה שמעבירה את החמצה, את האדם, שבכיל כמה דברים אחרים, אחרי הניקיון, עובר מחדש, ומזרים את האדם הנקי והחמצן לכל עברי הגוף. בזכות, אני לא רופא ולא מבין בזה מספיק. מספיק שאני שומע שהלב שלי... לא יסתה מהפעימות הקבועות שלו. אבל הרעיון הזה שישראל הוא לב באיברים. הלב, כשהוא נותק מהאיברים, הוא לא לב, הוא לא לב. כשאתה קונה בחנות לב של עוף, זה לב. חתיכת בשר. כשהלב הזה נמצא בתוך הגוף, אז הוא החתיכת בשר הקטנה הזאת, מחיה תרנגולת שלמה. הלב, כשהוא נותק מהגוף, הוא לא לב. כל קיומו של הלב מגיע לתוכנית, זה לא חלק אורגן הגוף כולו. אבל הגוף כולו, ואני לא יודע, גם כן לא יכול להתקיים. זה אורגניזם. זה עם ישראל. אנחנו לב באומות. והיינו מרכז של מקור חיים, השראה. לכן, כדי שהעולם כולו יהיה בריא, הלב זה בריא יותר. והלב בריא צריך לשמור את עצמו. אם כן, החיילות האלה, אלה בעצם הלב של תפילות ראש השנה, שמשלבות בתוכם גם תיקון העולם כולו, וגם תיקון ישראל שהבא עתליה. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. שנה טובה לכולם.